נכון שלומר יום ירושלים בלשון מקרא זה דבר מוזר? יום ירושלים בלשון התנ"ך, מה זה? יום נפילת ירושלים. כן? כן, יודעים כולם איפה? מה? עוד פעם? אומרים ארו ארו עד היסוד בה. זה יום נפילת ירושלים. אז אצלנו יום ירושלים זה מעין מה שמצאנו בנבואות ירמיהו על כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה.
יש עדיין אנשים
שאומרים את זה בתקווה או בתפילה?
כן,
יש גם כאלה, נכון? לירושלים הציונית על כל פנים הם מתכוונים. אני חושב שרש"י עשה דבר כזה בפתיחת פירושו לתורה ובביטוי המפורסם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא ובראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. זאת אומרת, תלה מהם ונתנה לנו, אבל הביטוי ונתנה לאשר ישר בעיניו לקוח בפירוש מירמיהו כ"ז, ביטוי מעניין של אנוכי עשיתי השמיים ואת הארץ בכוחי הגדול ובזרועי הנטויה. חיבור של בריאה עם יציאת מצרים. נתתי על אשר ישר בעיניי. למי? למי? לנבוכד רצר, מלך בבל. עבדי. נתתי על אשר ישר בעיניי. זה ביטוי שרש"י לקח מירמיהו כ"ז, מההקשר של החורבן, והפך אותו על פיו. פשוט הפך אותו על פיו. כמו כל ששון. כל ששון וכל שמחה מופיע גם ביחס לחורבן. נכון? ירמיהו י"ז. איך יודעים אם זה על החורבן או על הנחמה? איני משבית מן המקום ההוא לעיניכם ועיניכם כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. כן? נכון ירמיהו י"ז? פסוק? איזה פסוק? ורק תשבו עם ירמיהו ל"ג. ל"ג, אני צודק? ותזכרו את ההבדל במספר הקולות, כמה קולות פה וכמה קולות שם. בחורבן יש 4 קולות, בבניין יש 5 קולות. יש גם קול אומרים הודו את השם. לכן כשהגמרא אומרת כל האוכל מסעודת חתן ואינו מסמכו עובר בחמישה קולות, מה היא מתכוונת? לפסוק של הנחמה. כאילו אתה עדיין שותף לפסוק החורבן, כן? הרי יש פה משהו מחודד, לא סתם אמרו חמישה קולות. בברכה אחרית של שבע ברכות, כמה קולות יש? חמישה. שהחמישי הוא כל מצלות חתנים מחופתם, נכון? למה משנים את כל עוד אומרים הודו את השם לכל מצלות חתנים? כי מה? כי מברכים את השם שהוא משמח אותם. אתם מבינים? זה זה מעתק. בקיצור, רש"י עשה כך לאשר ישר בעיניי. ו
איש את רעהו יעזור.
מה?
איש את רעהו יעזור. גם כן.
אוקיי.
ששרים את זה היום.
כן, יש כל מיני דברים. בעת יחפש את ירושלים בנרות, אני בכלל לא מבין למה שרים.
שם ינוחו יגיעי כוח.
מה?
שם ינוחו יגיעי כוח, מאיר.
כל, יש כמה דברים כאלה, יש, אבל יום ירושלים זה ממש היפוך של יום נפילת ירושלים ליום שחרור ירושלים. ועוד יבואו דורות שיחשבו אנשים שירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. זה פסוק שצמח ונולד בששת הימים. מה שקבע את מסלול ירושלים אחרי כניסת בני ישראל, עם כניסת בני ישראל לארץ, היה דווקא הגבול המוזר של שבטי יהודה ובנימין. שיהודה תפס את מקומו תחילה בדרום מול בני יוסף בצפון, אבל כשהוצבו הגבולות המסודרים, בנימין מוצא את עצמו בין יהודה לבין אפרים. וזה לא יכול להיות מקרה, כי יהודה ואפרים הם שני ראשי דגלים מפרשת במדבר, והם זה מול זה, רק מה? במקום מזרח מערב הם צפון דרום. זה השינוי של הגיאוגרפיה הארץ ישראלית. ממערב לשבט בנימין היה צריך לנחול שבט דן, וממזרח נחל ראובן, וזה עוד שני, ארבעת ראשי הדגלים מן המדבר מקיפים את נחלת בנימין. מקרה זה לא יכול להיות. לבנימין אמר ידיד השם ישכון לבטח עליו, שחופף עליו כל היום את כתפיו שכן, שכינה נזכרת פה פעמיים. כתפיים יש כמעט רק בנחלת בנימין. כמעט כל הכתפיים הנזכרות ביהושע ובמקרא בכלל נזכרות בנחלת בנימין. בין כתפיו שכן זה בין כתף יריחו לכתף קריית יערים, ובין כתף לוזה נגבה היא בית אל, לבין כתף היבוסי מנגב היא ירושלים. יש עוד כתפיים בנחלת בנימין, וחוץ מזה יש נדמה לי עוד שניים בכל המקרא. באופן מוזר הגבול הזה הפך את ירושלים לעיר לא חשובה. כאשר ירושלים הכנענית מתברר יותר ויותר בחפירות של השנים האחרונות שהייתה עיר גדולה וחשובה. זה ניתן היה ללמוד גם מיהושע, אבל החפירות ממש הוכיחו שירושלים הייתה עיר הכנענית, הייתה עיר ענק, לא ענק בגודל, אלא עיר בעלת ביצורים אדירים ועוצמה גדולה, עיר מרכזית לכל ערי ההר המרכזי. זאת אומרת, ירושלים ושכם היו שתי ערי המלוכה הגדולות, בהר כל השאר היו ספוחות עליהן, וזה מפני המים. שכם היא עיר חשובה בגלל המים, יש שם המון מעיינות בשבר הזה שבין גריזים ועיבל, וירושלים בגלל מעיין הגיחו, המעיין הגדול ביותר בכל הארץ. ודווקא גבולות השבטים, הדומיננטיות של יהודה באזור חברון, של בנימין באזור גבעה, המזוהה עם תל אלפול, הדומיננטיות הזאת הפכה את ירושלים למובלעת נוכרית. שהלכה וירדה מגדולתה. באשר המרחבים שלה הלכו ונתפסו בידי שבטי ישראל, והיא הפכה למובלעת נוכרית תקועה בתוך שבטי ישראל באופן שמבחינת שבטי ישראל היא הייתה ממש עיר לא חשובה. איפה יש לנו ביטוי לתופעה המוזרה הזאת?
שהיא לא נכבשה.
כן, אבל ביטוי לירידת חשיבותה. נכון, בדיוק. האיש מפרשת הפילגש שבא מהר אפרים והולך לבית לחם ונחלץ מחיבוקי אבי פילגשו ויוצא לדרך מאוחר מדי, מה שתמיד לא טוב לעשות, הם עם יבוס והיום רד מאוד. שופטים פרק י"ט. הם עם יבוס ויום רד מאוד. פסוק י"א. ויאמר הנער אל אדוניו, לחנה ונסורה אל עיר היבוסי הזאת ונלין בה. איפה נאמר הפסוק הזה? בקצה המערבי של טיילת ארמון הנציב, במקום שהדרך מבית לחם מגיעה לנקודת התצפית על יבוס. אחר כך הדרך מתכנסת יורדת חזרה לכיוון דרך חברון של היום וממשיכה צפונה, והם לא יראו עוד את יבוס. אני זה למדתי מפרופסור יהודה אליצור ז"ל לפני 40 שנה בערך. וירא את המקום מרחוק, מקום השארת הנערים, כי אחר כך הוא כבר יראה את זה מקרוב, הפסוק הזה. אתה הולך על הדרך מחברון, מבית לחם לירושלים, אתה מגיע מאזור רמת רחל אל קצה טיילת ארמון הנציב, שם אתה רואה את יבוס. עיר היבוסי הזאת, צריך להגיד תודה לנערו של לנער הזה שהסגיר לנו את האמירה הזאת, עיר היבוסי הזאת. ויאמר אליו אדוניו, לא נסור אל עיר נוכרי אשר לא מבני ישראל הנה. לא, עזוב עם הגויים האלה. ועברנו עד גבעה, מה יעשו לו שם אחד? כבר היה יותר טוב לגור אצל הגויים האלה. ויאמר לנערו, לך ונקרבה באחד המקומות, ולנו בגבעה או בהרמה. תבוא להם השמש אצל הגבעה של לבנימין. כן, יש לנו תמונה מדויקת של איפה נאמר הפסוק, מתי נאמר הפסוק, ומעמדה הנחות של יבוס הנוכרית בין נחלות שבטי ישראל. כן, תארו לכם שנאמר למישהו שבית לחם ורמל להם שתי ערים ישראליות, אבל ירושלים היא מובלעת נוכרית. זה בלתי נתפס. זה מה שעשה הגבול. הגבול עשה את זה. כי גבול הוא תמיד אזור מוזנח. שבט יהודה התרכז בחברון, שבט בנימין בגבעה, ו... יבוס שבתווך נותרה מובלעת נוכרית, שבתחילה הייתה חזקה מכדי שיורישו אותה, ואחר כך הייתה פחות מדי חשובה מכדי שישקיעו במאמץ. זה מאוד מעניין התופעה הזאת, כי מבחינה טבעית ירושלים היא עיר מרכזית גדולה וחשובה בהר מפני המעיין הגדול הזה, מפני הדרכים שעולות אליה ממערב וממזרח, שהרי גם הרי חברון וגם נאמר רכס חצור, כן, מרמלה, הם שניהם יותר גבוהים מאשר ירושלים. ירושלים יושבת במקום יחסית נוח בין הר חברון והרי בית אל, במקום שבאופן טבעי הדרכים החשובות מאזור יפו אל יריחו עוברות סמוך לירושלים, סמוך קצת מצפון. דרך מבית לחם עוברת קצת מדרום, זה דרך נחל האלה. ירושלים יש לה חשיבות, היא נמצאת במקום טבעי ככה שהפיכתה למובלעת נוכרית בלתי חשובה היא תוצאה של התנחלות השבטים של הגבול ביניהם, ואז זה פתח את הדרך להפיכת ירושלים לעיר לא שבטית. שכיבושה על ידי דוד הפך אותה לעיר שמזוהה עם בית דוד ועם הרעיון של חיבור שבטי ישראל. לממלכה אחת. הרעיון הזה אומרים אותו זקני בית לחם, אמרו אותו נכון? לרות? על רות? ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך. אשר בנו שתיהם את בית ישראל. הרעיון הזה שבית ישראל מוכרח להיות בנוי על חיבור הנחלות של בני רחל ובני לאה, אחרת זה לא נקרא בית ישראל. זאת ההגדרה של ירושלים. ירושלים מזוהה עם בית דוד ועם הרעיון של בית דוד, שהוא חיבור בני רחל ובני לאה. לכן נקודת התפר הזאת, נקודת החיבור הזאת בין נחלת בנימין ונחלת יהודה, הפכה על ידי דוד להיות העיר העל שבטית באלף והעל שבטית בעין, שמחברת את השבטים והופכת אותם לממלכה אחת. וזהו הרעיון של ירושלים לא נתחלקה לשבטים. עכשיו בספר יהושע היא נתחלקה לשבטים. דווקא העובדה שהיא בספר יהושע נתחלקה לשבטים הוא שהפך אותה לעיר שלא נתחלקה לשבטים, שהיא מסמלת את החיבור בין השבטים ולא את החלוקה ביניהם. האם זה מובן? אפשר היה להציג את זה גם בצורת קושייה ותשובה. איך אומרים חז"ל שירושלים לא נתחלקה לשבטים? הרי בספר ירושלים נתחלקה לשבטים. לכאורה יש בגמרא שתי אפשרויות, שירושלים היא גבול יהודה ובנימין, וירושלים היא עיר שלא נתחלקה לשבטים. והתשובה היא ששני הדברים נכונים, ואחד בנוי על השני. כן? וזה כדאי להוסיף, שאם העיר העתיקה ועיר דוד יושבות על הקצה של השלוחה הבנימינית לתוך שטח יהודאי, שהרי הגבול עובר בקדרון עד עין רוגל, והוא כנראה בא מצפון בתוך הקדרון מאזור הר הצופים, משהו כזה, אל עין רוגל, ושם הוא מסתובב ועולה דרך גבן עינון אל גיאוגרפית אל ימין משה, תחנת הרוח של מונטיפיורי, נכון? הגבול עולה שם, תסתכלו איך זה מוגדר בספר יהושע. אין שם תחנת רוח ואין שם ימין משה ואין שם קינג דיוויד, אין שם כלום. איך זה מוגדר בספר יהושע? הגבול עולה אל ההר אשר אשר על פני גיא ונינום ימה, אשר בקצה עמק רפאים צפונה, נכון? זה כמו להגיד תחנת הרוח הקים משה מונטיפיורי בהר אשר על פני גיא נום ימה, וסמוך למדרום הוקמה תחנת הרכבת. אין הרבה פסוקים שאפשר ככה בסיכה לשים אותם. הנה, שמנו כבר פסוקים קודמים, שניים. זה ממש ימין משה. אבל ההר אשר על פני גיא הינום ימה, אשר בקצה עמק רפאים צפונה, שם הוא רק מתחיל. והוא הולך לאורך העיר החדשה, נכון? עד רוממה, שהיא הנקודה הגבוהה ביותר. כשהוא אומר, הכתוב, ההר אשר על פני גיא הינום ימה, הוא מתכוון לעלות עם ההר הזה עד רוממה. מימין משה עד רוממה. כן? מגדל המים של רוממה, נקודת הגובה. מי שלא זוכר איפה זה, זה לא רחוק מבית הטלוויזיה. איפה שמו את ה... מה הקמנו בנקודת הגובה? קרוב, מסביב, על יד. על יד מגדל המים של רוממה יש בית הטלוויזיה, תחנה מרכזית, בנייני האומה. מה?
גשר מיתרים.
זה כבר יותר למטה. קצת מתחת לגובה של בנייני האומה והמלון הגבוה שעל ידו, מתחילה קריאת הממשלה. וכדי שתבינו שגובה של בניינים והקשר ביניהם הוא משמעותי, ולא רק בתנ"ך אלא גם אצלנו, יש שם קריאת ממשלה, מעליה הכנסת, מעל קריאת הממשלה הכנסת, בניין הכנסת, מעל הכנסת בית המשפט העליון. אין אפס. מי שבנה, מי שתכנן את זה, רצה להביע את הרעיון ש... זה אותו הרעיון של... כן, עיר דוד, ארמונות המלוכה, בית המלך ובית השם מעליו. זה בסוף אותו דבר. מה שנשמר לדורות על ידי המוסלמים, לא יודע מי אומרים שאיזה יהודי מחר להם את זה, שכיפת הסלע צריכה להיות יותר גדולה ויותר בולטת ויותר חשובה מאל-אקצא, מסגד הקצה. הם קוראים לזה אל-אקצא והכל אל-אקצא. אל-אקצא זה המקום שהם מתפללים בו, והוא מחוץ לאזור, לתחום המקודש בכלל. וכיפת הסלע חשובה ממנו, שזה איננה מסגד כלל. כיפת הזהב, כן, זהב יחסק. עשו את זה, מי שעשה את זה התכוון לומר שהמקום היותר חשוב הוא ראש ההר, מקום המקדש. כיפת הזהב הוקמה לזכר נביאי האסלאם דאוד וסולימן, שהם דוד ושלמה השלמים ביראת אללה, כמו שהם מבטאים את זה. אם כן, כל העיר החדשה, ירושלים החדשה, מרכז העיר, הציר הזה שהולך מימין משה דרך מחנה יהודה עד רוממה, כן? זה הגבול בין יהודה לבנימין. בדיוק יושב על הגבול. ירושלים החדשה, שזה כבר לא העיר העתיקה. העיר העתיקה יושבת על קצה הרכס, קצה השלוחה, כשגבול יהודה ובנימין בגבן אינום. אבל מגבן אינום הגבול עולה, והוא עולה בדיוק בהר שעליו נבנתה, לאורכו נבנתה ירושלים החדשה. סיבה להוסיף משהו על תכנוני ערים בתקופות העתיקות והחדשות. על פי התפיסה הרומית, עיר צריכה להיות מתוכננת כך ששני הרחובות הראשיים יחתכו זה את זה במרכז העיר בזוויות ישרות. אצל הרומאים יש לזה גם שמות. איך קוראים לרחוב האורך? מה? קרדו. ו אני לא שכחתי, יש שם לרחוב החותך. וכל תוכנית רומית זה ככה. והרומאים ניסו להפוך את ירושלים העתיקה לעיר כזאת. ואחר כך באה ירושלים הביזנטית על כנסיותיה וכו' וכו', והפכה לעיר שבה דקמנוס. קרדו ודקמנוס. בירושלים הביזנטית, כמו שאנחנו מכירים אותה ממפת מדווה, יש רק קרדו. הדקמנוס נעלם. הקרדו זה כן, משער שכם עד עד דרום להר הבית. זה רחוב אחד מרכזי שמוביל אל הכנסייה. ירושלים לא נתנה את עצמה לריבוע רומי כזה שהשוק במרכזו לא עבד. בעיר החדשה ניסו הבריטים לעשות את אותו דבר, ושוב קרה אותו דבר. נכון שפעם היה מרכז העיר יפו קינג ג'ורג'? יפו קינג ג'ורג'. מי שחושב שזה מקרה, אין דבר כזה מקרה. הבריטים פה הכניסו את התפיסה הרומית המובהקת. חיתוך הרחובות הוא צריך להיות מרכז העיר. מה? קונסוליה אמריקאית? לא, קונסוליה אמריקאית יושבת בממילה. אתה מתכוון לקונסוליה המזרחית או המערבית? מערבית היא ברמה, מה? קר פריז למטה. ועכשיו בכלל הקימו משהו חדש באזור רמת רחל. באזור רמת רחל, משהו בקצה גבולות הכיבוש הישראלי, משהו שהוא מרתק. הם קנו שם איזה מלון ועשו איזה מבצר פראי לחלוטין, על ממש על קצה גבולות הסו-קולד הכיבוש הישראלי. לא משנה, הבריטים, קינג ג'ורג' זה הבריטים. זה קינג ג'ורג' ה-50, הם עשו טקס רב רושם וקראו את שמו של המלך על המפגש הזה, על המקום הזה, ונכשלו אותו. ירושלים צמחה לאורך. אי אפשר, פשוט אי אפשר. זה לא, הניסיון לשעבד אותה לדוקטורין הרומית לא, לא צלח גם בימינו. אז היום אומרים מרכז העיר, אני חושב שכבר מתכוונים מתחנה מרכזית עד העיר העתיקה. בגדול מרכז העיר, זה נכון, כי יש המון שכונות מסביב, זה מרכז העיר, אבל זה לא, לאו דווקא הנקודה של מפגש יפו קינג ג'ורג' עם זה, שהוא עדיין נקודה ציון בעלת ערך, אבל אי אפשר להגיד שהוא משהו מיוחד במינו, כי הכל יושב לאורך רחוב יפו ועוד הלאה בואכה ימין משה ומלון המלך דוד, כל המלונות, זה די ברור. וכשאומרים שבירושלים יש מרחוב יפו צפונה, שזה אזור חרדי, ודרומה, שזה אזור יותר חופשי, אז אני תמיד חושב על זה שזה זה פונקט הקו שבין יהודה לבין ימין. הרי האזורים שמרחוב יפו צפונה הם הולכים ונהיים חרדיים, גם אלה שהיו מודרניים מסיבות ברורות. האזורים החרדיים גדלים שם ומשתלטים, כולל רמות שהופכת להיות רצף שכונות חרדיות כמעט בזו אחר זו. אם כן, גבול יהודה ובנימין מאפיין בדיוק בדיוק את ירושלים החדשה המודרנית גם כן, וגם הרעיון, גם הרעיון, מה הרעיון? חיבור שבטי ישראל לאומה אחת. הרעיון הזה הוא הרעיון של דוד, ומי שהציב עכשיו את גשר המיתרים בצורת נבל של דוד בכניסה לעיר מתכוון בדיוק לדבר הזה, שזאת עירו של דוד, זה הרעיון שלה. למה יהודים בכל העולם חשבו על, וחלמו על ירושלים? זה לא רק מקום המקדש, זה קודם כל החיבור של כלל שבטי ישראל. אם מי שבודק את תולדות ירושלים ימצא שהיו עוד תקופות שירושלים ירדה מגדולתה. וירידתה מגדולתה הכינה עלייה מחודשת. ברור שפילוג הממלכות יהודה וישראל הוא איום חמור על ירושלים. מה שבעצם רצו שבטי הצפון זה למשוך חזרה את בנימין אל אחיו הטבעיים, בני רחל, להחזיר את הגבול אל ירושלים ולהרוס בזה את מלכות בית דוד. על זה העימות. הם מקימים את מקדש העגלים בבית אל בגבול בנימין ואפרים כמשקל נגד, ושבט בנימין אמור להישאב חזרה צפונה, וממילא ירושלים אמורה להיות קו הגבול, וזה לא הצליח. זה לא הצליח כי הקשרים בין שבטי יהודה ובנימין בימי דוד ושלמה הפכו להיות כה אמיצים שזה כבר לא יכול היה להצליח, או מכיוון אחר, מפני שהנבואה אמרה שזה לא יצליח. הנבואה אומרת והשבט האחד אתן לו, נבואת אחיה השילוני עם עשרת הקראים, תן לי ירובעם עשרה קראים, והשבט האחד אתן לו, מה כתוב שם? מלכים א' יד א', והשבט האחד יהיה לו, פסוק למד בית, למען עבדי דוד ולמען ירושלים העיר אשר בחרתי בה מכל שבטי ישראל. הפסוק הזה אומר משהו חשוב שכשאנחנו קוראים אותו בדרך כלל אנחנו לא קולטים מה המשמעות. כי השבט האחד הזה זה לא יהודה, זה האחד הנוסף ליהודה, וסימנה חסרה הקראים מול השניים. לא מדובר פה בשבט יהודה המובן מאליו. הם רוצים לשלוח את יהודה לגורלו כמו בימי השופטים. הם רוצים לשלוח את יהודה חזרה לחברון. וזה לא יקום ולא יהיה. למען עבדי דוד, למען ירושלים, העיר אשר בחרתי בה מכל שבטי ישראל. זה חוזר כמה פעמים. הניסוח הכפול הזה, ברור שעיר דוד, עיר דוד ובית דוד ומלכות דוד וציון וירושלים, זה כבר דבר אחד, כי זה הרעיון של בית דוד, החיבור הזה. איך הרעיון הזה יצא אל הפועל? הרעיון הזה יצא אל הפועל הרי כששבט יהודה ימליך את דוד, הוא ימליך אותו בחברון, כי חברון היא בירת דוד, בירת יהודה. כשכל שבטי ישראל באו אל דוד חברונה להמליך אותו, לבקש אותו למלוך על כל שבטי ישראל, הצעד הראשון שהוא עשה בתור מלך ישראל זה כיבוש יבוס. מההקשר אנחנו למדים שכיבוש יבוס היה אמור להימנע בעזרה פלישתית. יואב הסתער על יבוס ולחד אותה בהפתעה, כל מכה יבוסי ויגע בצינור. מה שלא נסביר על הצינור הזה, ברור שמדובר פה בלחידת הפתעה של העיר, משהו שהיבוסים לא חלמו שיקרה. ומיד דוד מתייצב מול הפלישתים בעמק רפאים, שבאים לעמק רפאים. כלומר, הוא צריך גם לכבוש את יבוס וגם להילחם עם המגינים של יבוס, אלה ש נתנו ליבוס את ההגנה הצבאית האיתנה, את החסות שאפשרה להם לשמור על המובלעת, והם הפלישתים. והופעת הפלישתים בעמק רפאים, כן? עמק רפאים, קצה עמק רפאים, המרחב של עמק רפאים זה מה שהיום מלחה, סטדיון טדי. הפלישתים מגיעים לשם מדרך עמק האלה, כנראה אולי גם קצת דרך נחל סורק, אבל בוודאי שהרוב הכוח בא מעמק האלה ומבית לחם. הם שולטים מי ישקן עם מים מבור בית לחם אשר בשער. ברור שלפלישתים יש כוחות באזור בית לחם ובאזור ירושלים, והם מחזיקים את המובלעת הזאת כדי לשמור על ההפרדה בין שבטי ישראל ועל חולשתם. דוד מסלק את המובלעת היבוסית, משחרר את ירושלים, הופך אותה לעיר דוד, ומיד מתייצב מול הפלישתים. זאת אומרת, לכן לכידת יבוס חייבת לבוא במהירות ובהפתעה, אחרת דוד ימצא את עצמו בין היבוסים הכנענים של ירושלים לבין הפלישתים, שזה מה שמנע את כיבושה של העיר כל כך הרבה זמן. ובלשון חז"ל על העברים ועל הפסחים, זה שבועת אברהם לאבי מלך, נכון? לי ולניני ולנכדי, כאילו מציגים שם את השלטים של שבועת אברהם לאבי מלך, למרות שהפלישתים האלה הם לא אותם פלישתים, ולמרות כל מה שעבר, כן, החסות שהחזיקה את יבוס וטיפחה אותה ושמרה עליה כחיץ בתוך שבטי ישראל, אלה היו הפלישתים. הכנענים היבוסים כבר לא יכלו לעשות את זה בעצמה. דוד היה צריך לשחרר את ירושלים על ידי מתקפה מהירה ויצירת הפתעה, נכון? שזה שוב קצת דומה לששת הימים, משהו שבא במהירות ובהפתעה עצומה, ומיד להתייצב בעמק רפאים ולנצח גם שם, מה שמאפשר לו להעיף את הפלישתים מאזור ההר, דבר ששאול ניסה לעשות אותו ולא צלח הדבר בידו, ולחבר באמת את יהודה ובנימין תחת עיר דוד. אבל זה רק שלב א', יש שלב ב'. שלב ב' הוא מאוד 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 דרמטי. אבשלום הלך למלוך בחברון, למרוד באביו ולמלוך בחברון, לחדש את בית המלוכה מחברון. זה כאילו בא לומר, אני מתחיל מההתחלה. ואז דוד עוזב את ירושלים, הוא לא נלחם עליה, משאיר אותה לאבשלום, הוא לא רוצה להילחם על העיר. ותשמעו מה שהוא אומר, כי זה רגע בעל השלכות מדהימות, מרחיקות לכת. שמואל ב' תזיין או תתוו, נדמה לי תתוו, מוציאים את הארון, תתוו, פסוק כף דלת, והנה גם צדוק וכל הלווים איתו נושאים את ארון ברית האלוהים, ויציקו את ארון האלוהים, ויהיה לוויתר. היה לוויתר, זה כהן הנדודי מופיע. צדוק הוא כהן הקבע, ויתר הוא כהן הנדודי. עד תום כל העם לעבור מן העיר, ויאמר המלך לצדוק, השב את ארון האלוהים העיר. בוא נשאיר לאבשלום גם את ירושלים וגם את ארון האלוהים, ארון הברית, או במילים אחרות, את כל הפירמה עם כל החותמות. הרי כולם מבינים שהוצאת הארון מעיר דוד תסמל את זה שדוד הוא המלך הלגיטימי, שאבשלום הוא מורד, שירושלים צריכה לקרוא לדוד בחזרה. זה מה שהם הבינו. המלך אומר נגד ההיגיון הזה, השבט ארון האלוהים העיר, אם אמצא חן בעיני השם וישיבני ויראני אותו ואת נווהו. נווהו? נווהו, הנווה, זאת אומרת מקום הקבע של השכינה. ואם כה יאמר לא חפצתי בך, הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו. זה דוד בגדולתו. אם לא מבינים את הפסוק הזה, לא מבינים שום דבר. דוד אומר, מי אני ומה אני, העיקר הוא נצח ירושלים. פה הוא אומר את זה. כשדוד שחרר את, כבש את יבוס ושחרר אותה וחיבר את שבטי ישראל, אז האינטרס האישי של דוד והאינטרס המשפחתי של בית דוד של שושלת המלוכה והאינטרס של ירושלים והאינטרס הממלכתי, כולם עולים בקנה אחד. למען עבדי דוד ולמען ירושלים העיר אשר בחרתי בה. אבל יש רגע שבהם זה בא לכלל התנגשות, שבו זה בא להתנגשות. האינטרס של דוד הוא להוציא את הארון. אומר דוד, אם נוציא את הארון לא, אז לא עשינו כלום. כל העניין של נבואת נתן הראשונה, של סיום הנדודים של אהרון בכל שבטי ישראל, של הפיכת ירושלים לעיר הקבע, של מנוחה ונחלה, כן, נבואת נתן הנביא הראשונה זה פרק ז', בלשון הכתוב כי לא ישבתי בבית למיום העלותי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה, והיה מתהלך באוהל ובמשכן בכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל. הדבר דיברתי את אחד שבטי ישראל אשר ציוויתי לראות את עמי את ישראל, אמור למה לא בניתם לי בית ארזים. כל עוד השכינה מתהלכת, הארון מתהלך בין השבטים, אין מקום לבית להשם. ואתה כה תאמר לעבדי לדוד, כה אמר השם צבאות, אני לקחתיך מן הנווה מאחר הצון להיות נגיד על עמי על ישראל. עכשיו יהיה השם יבנה את הנווה שלו. ויהיה עמך בכל אשר הלכת וחית את כל אויביך מפניך, ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ, ושמתי מקום לעמי ישראל ונטעתי ושכן תחתה, ולא ירגע זאת ולא יוסיפו בני עוולה לענותו כאשר בראשונה, ולמין היום אשר ציוויתי שופטים על עמי ישראל, ואני חוטי לך מכל אויביך, ויגיד לך השם כי בית יעשה לך השם, כי ימלאו ימיך, שכבת את אבותיך, והקימותי את זרחה אחרי שיצא ממך, והכינותי את ממלכתו, הוא יבנה בית לשמי. כשיהיה לך בית, הוא יבנה בית. וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם. כן, נגמרה תקופת הנדודים. אם עכשיו, כשאבשלום ממעי דוד יעלה, ייקח את ירושלים ודוד יוציא את הארון, אז הגלה עם מילטה למפרע שלא הייתה בחירת בירושלים, של ירושלים היא לא קץ הנדודים של אהרון, השכינה ממשיכה להתהלך, ולכן תקופת הנדודים לא נסתיימה, ולכן ירושלים היא אפיזודה, היא עוד תחנה בדרך הנדודים, שיכול להיות גם מחניים, יכול להיות כל מיני דברים. אומר דוד, אני לא לוקח את אהרון. אהרון הוא הנווה שלו, וירושלים היא קץ הנדודים. זה הרעיון שבשבילו עבדנו, בשבילו נלחמנו והקדשנו את חיינו. אני עכשיו מנסח את זה בשפה שלנו. כן, הקדשנו את חיינו, נלחמנו ועשינו את כל המאמץ הכביר הזה כדי לאחד את שבטי ישראל ולבנות מקום שבו תהיה מנוחה קבועה, סוף וקץ הנדודים. ועכשיו לא, ברגע זה שאני יוצא מירושלים כדי לא להפוך אותה לשדה קרב, וכדי במובלע, כדי להתמודד עם החטא ההוא שגרם, שהוליד את כל סיפור אבשלום, אמנון ואבשלום ואדוניהו, נכון? שאחרי הילד ההוא זה ארבעת הבנים שמתו, את הכבשה שילם ארבעתיים. בתוך כל הסיפור הזה דוד אומר, הוא צריך להתמודד עם התופעה הזאת, הוא עולה ויחף ובוכה, אשב את ארון האלוהים העיר. ומרגע זה, בחיבור הזה של עיר דוד וירושלים, הסדר האמיתי התהפך. וירושלים קודמת לעיר דוד. מי שחשב שכיוון שדוד הוא ההוגה והלוחם של רעיון החיבור הזה בין שבטי ישראל, שירושלים זו שגבול יהודה ובנימין, הפכה מתוקף הרעיון הזה לעיר על שבטית ועל שבטית, שלא נתחלקה לשבטים, שהיא מחברת את כל שבטי ישראל. הרעיון הזה תלוי בדוד, הוא הרעיון של דוד. אז אם דוד בירושלים, יש ירושלים, ואם אין דוד בירושלים, אין ירושלים. אומר דוד, לא, ירושלים קודמת לי. אם אמצע חן בעיני השם וישיבני ויראני אותו ואת נווהו, ירושלים היא נווה הקבע. אם אני אזכה לחזור, אם הוא ירצה הוא יחזיר אותי. ואם כה יאמר לא חפצתי, בחינני יעשה לי כאשר טוב בעיניו. כשמדברים על השפלות של דוד, של לא תמיד רואים אותה, אבל יש מקומות שרואים אותה באופן ברור. זה בא לידי ביטוי בתהילים פעמים רבות. כן, כגמול עלי אמו, כגמול, דוממתי נפשי. ההשפלה הזאת של דוד, שהייתי שפל בעיניי, ועוד זה בא לידי ביטוי בשורה ארוכה של מקומות. זאת הנקודה, שם זה עומד. ירושלים יותר חשובה ממני, המפעל יותר חשוב מיוצרו. הנטייה האנושית לייחס את המפעל ליוצרו, כן, שומרון מזוהה עם עומרי, והיא תיקרא ארץ בית עומרי על ידי מלכי אשור, כבר לא היה איש מצאצאי עומרי בחיים, עד כמה שהמקרא מתאר את זה, כן? בתוך בית יהוא, יהוא בן עומרי הם קוראים לו. אירוניה מוזרה. האשורים. ירושלים היא עיר דוד. כמו ששומרון היא בית עומרי, ככה ירושלים היא בית דוד. ואם אין דוד, האם יש ירושלים? אם אין בית אחאב ואין בית יהוא, אין שומרון. כשחרבה שומרון היא נמחקה, היא נשארה תחנה בתולדותינו. ירושלים נשארה המחברת את שבטי ישראל גם כשבית דוד איננו, וזה נקבע לא בבית שני כשבית דוד הלך ונדחק עד שנעלם, אלא ברגע הזה כשדוד יצא מירושלים ואמר אשב את ארון האלוהים העיר, אם אמצא חן בעיני השם וישיבני ויראני אותו בית נווה. ומרגע זה ואילך נוצף הסדר החדש, למען עבדי דוד ולמען ירושלים העיר אשר בחרתי בה מכל שבטי ישראל, שהעיקר הוא בחירת ירושלים. אכן אנחנו מתפללים איך? בונה ירושלים ואחר כך צמח דוד. יש לבונה ירושלים מעמד עצמאי, אל תחשבו שזה היה פשוט. בארץ ישראל היו אומרים אלוהי דוד ובונה ירושלים. הנוסחה של תפילת העמידה, אתה ברכה אחת, 18 ברכות, כולל תפילת ברכת המינים, אלוהי דוד ובוני ירושלים, שהם הבינו שירושלים קיימת מכוח דוד. זה מה שספר דברי הימים בא להילחם הרי את מלחמתו של בית דוד. מתי ספר דברי הימים? בזמן שבית דוד ירד מגדולתו, זרובבל הפך נעלם או עומת, ותחתיו לא קמו פחות עוד מבית דוד. הפרסים לא נתנו את זה, ובית דוד הלך ונדחק, ובא דברי הימים לנהל את מלחמת בית דוד, לשמר את זכרו ולנהל את, ולקיים את מעמדו, והוא הצליח במובן של הזיכרון והתודעה, אבל הוא לא הצליח במובן הזה שכבר היו חשמונאים וכבר כאמור דוסה אדומי, וכבר בית דוד הם כבר לא רלוונטיים. הם רלוונטיים להלל שעלה מבבל, לנשיאים, לחכמי ישראל, אבל השליטים מבית דוד כבר נדחקו. וספר דברי הימים מנהל את המאבק הזה. בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, הניסוח של הברכה היה אלוהי דוד ובוני ירושלים. מי יצא נגד זה? תנ"ך אתם יודעים יותר טוב מגמרא. אני רואה. רב יהודה אמר רב. כן, הרחב הוא האיש שחולק על שמואל ואומר, בכמה מקומות, לא, של דוד, לא רק שהוא חטא פעם אחת, אלא יותר. שעה שאמר דוד, אתה וציבת החלקו את השדה, יצתה בת קול ואמרה לו, ואמרה רחבם וירובם יחלקו את המלוכה. ובגלל זה גלינו מארצנו, זה הגמרא בשבת. זה רב יהודה אמר רב. הוא אגב שאומר רב שכל אמרו בפרשת מלך אין מלך מותר בו, והוא שנאבק נגד תפיסת השלמות של דוד וביתו, שהיא תפיסת דברי הימים. חטא דוד לא מוזכר בדברי הימים, מלכים אחרים מבית דוד נזכרו להם חטאים, אבל לא דוד. ורב אומר, רב יהודה אמר רב בסנהדרין בחלק, מפני מה אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ואין אומרים אלוהי דוד? אז הוא מביא שדוד אמר לפני הקדוש ברוך הוא, בחנני השם ונשאני, השם אמר לו את האבות ניסיתי ונמצאו נאמנים, אומר דוד, בחנני השם ונשאני תהילים כפיו, והשם אומר לו, נשא אותך במצווה קלה וכן הלאה. זאת אומרת, רב יהודה אמר רב יוצא נגד הנוסחה אלוהי דוד ובוני ירושלים. ואכן בבבל, מתוקפו של רב, שהיה תלמיד מובהק של רבי מבית דוד, ונכווה. ואמר רבי דעתי מדוד, כמהפך בזכות עד דוד. צריכים להבין, זה היה מלחמת עולם בין בבל לארץ ישראל, ובבל ניצחה. ואנחנו אומרים, בוני ירושלים לחוד, וצמח דוד לחוד. אומרים, מגן דוד, וצמח דוד, ואין אומרים אלוהי דוד ובוני ירושלים. זאת אומרת, בבל פה פרקה את החיבור הזה והקדימה את בוני ירושלים והשאירה את צמח דוד אחר כך, וזה מה שנתקבל בעם ישראל לדורות, וככה זה. חברים, יש ירושלים ואין דוד. זה התחיל דווקא כשדוד הוא זה שהוביל את זה. זה שרב אומר את זה מול רבי, זה מובן. אבל שדוד הוא הראשון שאמר את זה. אם ימצא חן בעיני השם וישיבני ויראני אותו ואת נביאו, אז כן, אם היינו מראים את ירושלים של היום לדוד, היה שמח שמחה עצומה. כך נראה לי. היה הולך לנגן על גשר המיתרים, כן? לא יודע מה. לפזז ולחרקר. כך נראה. והיו אומרים לו, אבל זרחה לא יושב על כיסאו של בעיר הזאת? אם אמצא חן בעיני השם וישיבני ויראני אותו ואת נביאו. כה יאמר, לא חפצתי בך, אם אני אעשה לי כאשר טוב בעיניו. זה מדהים הקטע הזה. זאת אומרת, פה דוד אומר, אני לא חשוב, חשוב המפעל. נצח ירושלים, ירושלים כמקום החיבור של שבטי ישראל, ירושלים כמקום שכינת הקבע, אהרון לא יצא ממנה, ואכן עם ישראל מתפלל כמו בבל וכמו רב, אבל השורש הוא בדוד עצמו, כי דוד קבע את הסדר ברגע הקריטי שהיה צריך לבחור, היה צריך להחליט מה הרעיון הגובר. ואילו לקח דוד את הארון איתו, אז ירושלים הייתה תחנה, עוד תחנה, וככה היא נשארה קץ הנדודים. צריך לומר עוד בקיצור שפילוג המלוכה לא הצליח להפיל את ירושלים, אבל כן הצליח לשוב להוריד אותה מגדולתה לעומת ימי דוד ושלמה. אבל חרבה שומרון אחרי 200 שנה, כן? 50 שנה של תרצה ו-200 של שומרון, וחרבה שומרון וגלתה ממלכת ישראל, והמוני הפליטים שזרמו ממנה, בחלק גדול מהם הגיע אל חזקיהו, וירושלים התעצמה בבת אחת, והעיר העליונה הוקפה בחומה ענקית, וירושלים הפכה לעיר ענק על ידי חזקיהו, שלראשונה מאז פילוג המלוכה מולך לא רק על יהודה אלא גם על שארית ישראל. זה חזקיהו וגם יושיהו אחריו. הם המלכים שחוזרים לדרך דוד ושחותרים לאחד את האומה תחת בית דוד, חזקיהו ויושיהו. אז אחר כך, בימי חזקיהו, ירושלים לא נפלה. ירושלים ניצלה בנס כציפורים עפות. דיברנו על ציפורים עפות של ישעיהו. אבל כן דיברנו על ירושלים בפרקי כ"ד עד כ"ז, בעיקר בכ"ו. נכון שזה כמו פסח של יציאת מצרים, העיר הסגורה שיוצאת כאין יציאת מצרים בלי שעוזבים אותה, אלא היא נפתחת אל המרחב על ידי הסרת המצור. ובישעיהו למד א', עכשיו תשימו לב שזה חזקיהו שייחד מחדש את ממלכת יהודה עם שרידי ממלכת ישראל אחרי חורבן שומרון. וירושלים לא תיפול, ירושלים היא החיבור הזה. אף על פי שיש לנביא טענות, ישעיהו, טענות לא קלות נגד חזקיהו בין טיפוחיו לשעבר, עדיין ירושלים לא תיפול, כי חזקיהו זה הזמן לחזור לבית דוד, לחזור ולהציב את הרעיון של דוד על המפה. אז הפילוג החליש אותה, ועכשיו ירושלים הפכה לעיר ענק, כוללת את העיר העליונה, משהו בממדים שלה קיבל מרחב חדש, ומשמעות חדשה מחודשת, חזרה לבית דוד בעוצמה הרבה יותר גדולה. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, אצל דוד ושלמה זה עיר דוד והר הבית, אצל חזקיהו זה גם העיר העליונה. בישעיהו למד א' פסוק ה', כציפורים עפות. פסוק ד', ככה אמר השם אליי כאשר יגיע אריה והכפיר על תרפו אשר יקרא עליו לא רואים מכולם לא יחת ומהמונם לא יענה. זה מלך אשור, זה מלך אשור שהוא כמו אריה, שבעצם מאחריו השם עומד, הוא שליח השם. כן ירד השם צבאות לצבוע על הר ציון ועל גבעתה, המצור שהטיל רב שקה, אבל כציפורים עפות כן יגן השם על צבאות על ירושלים גנון והציל פסוח ועברית. פסוח פסח. נו, עכשיו צריך את כתובת סנחריב. סנחריב כתב בכתובת שלו, לא פחות ולא יותר. ואת חזקיהו היהודי שלא נתן צווארו בעולי, סגרתי בירושלים עיר מלכותו כציפור בכלוב. זה מדהים לגלות את זה. בין יתר הדברים, חזקיהו היהודי, אשר לחזקיהו היהודי שלא נתן צווארו בעולי, 46 ערב, שרפתי ככה, החרבתי ככה וככה וככה וככה, ואת חזקיהו היהודי שלא נתן צווארו בעולי, סגרתי בירושלים עיר מלכותו כציפור בכלוב, את היציאות ממנה עשיתי לו לתועבה. משהו כזה, כלומר פעולות קשות שנעשו בשערי העיר מבחוץ על ידי צבא אשור, על ידי סנחריב. אומר הנביא, כציפורים עפות כן יגן השם צבאות על ירושלים גנון ויציל פסוח ועמית. זאת אומרת, הנביא יודע שהם מדברים על ציפור בכלוב. זה אגב היה ביטוי אשורי שגור. הוא יודע, הנביא מכיר אותם, הם מדברים על ציפור בכלוב. ובא הנביא ואומר, מלך אשור לא שולט על השמיים ואין לו כלוב, הוא רק שבט אפו של הקדוש ברוך הוא, וכיוון שהשם רוצה לצור על ירושלים, הוא גם רוצה להושיע אותה. כציפורים עפות, כן יגן שם צורת על ירושלים. זה פשוט כמו שישעיהו שולח לחזקיהו תגובה לרב שקה, במפורש, בלמד זין, כן, לפי בקשת המלך, דברים מאוד קשים נגד רב שקה, כאן הוא בעצם מדבר נגד כתובת סנחריב. וזה בלי להכיר את כתובת סנחריב אי אפשר להבין את הרעיון הכביר של ציפורים עפות, שזה נגד ציפור בכלוב. אז בימי חזקיהו, אף על פי שחזקיהו לא הלך בדרך שהנביא דרש ושהיו לזה מחירים גבוהים, אבל זה היה בלחיש. ירושלים ניצלה בנס פילי כמו יציאת מצרים, כי זאת וזאת חזרה להציב. תבינו שפילוג המלוכה הרחיק את ירושלים מתודעת האומה, היא נשארה תודעה של בית דוד ושל יהודה, בגירת יהודה. איפה חזרה לירושלים להיות העיר המחברת את כל שבטי ישראל? אצל חזקיהו. ולכן השבטים מן הצפון שזורמים לירושלים לפסח, בתיאורי דברי הימים, חלק לא קטן מהם גם נשאר בירושלים. העיר הפכה להיות עיר בת 800 דונם, מ-30 דונם של עיר דוד ועוד 50 דונם של הר הבית. מה? כן, זה משהו בסדר גודל אחר. אחרי החורבן הבבלי ירושלים חרבה בצורה מזעזעת, בא כורש, שוב חורבן תקופת שפל, בא כורש עם תחילת הבית השני וחידש בה את את מה? לא רק את הבית להשם, את המקדש, אלא את זרובבל בן שאלתיאל, פחת יהודה מבית דוד, והוא יחד עם הכהן הגדול הם יבנו את הבית לשמי. זה לא יכול להיות מקרה. הבית השני לא נבנה בלי בית דוד. ובלשון חז"ל, אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד. איפה כתוב דבר כזה? בתנ"ך? במזמור תהילים. שהשם אומר לדוד שיש לך כיסא ושב לימיני. תהילים, תהילים, תהילים. נו טוב, אתם לא מאומרי תהילים. קוף יוד. לדוד מזמור נאום השם לאדוני, שב לימיני עד אשית אויביך אדום לרגליך. איזה ביטוי, איזה ביטוי. מה הם כועסים? מה הוא כועס רבי נזר בן עזריה על רבי עקיבא שאומר אחד לו ואחד לדוד? כיסא, כיסאות, מה הוא כועס עליו? דיברנו על הגמרא הזאת, נכון? לא דיברנו על הגמרא הזאת בקשר לפסח, דיברנו על רבי נזר בן עזריה על רבי עקיבא, דיברנו על כיסא כיסאות. עד מתי עקיבא, עד מתי אתה עושה שכינה חול, אומר לו רבי יוסי הגלילי, מה אתה חושב שיש כיסא לדוד בתוך כיסא השם בעולם? יש מקום למלכות אדם בתוך מלכות השם? רבי יוסי הגלילי מול רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר אחד לו ואחד לדוד, רבי יוסי הגלילי אומר אחד לדין ואחד לצדקה, רבי עזר בן עזריה אומר אחד כיסא ואחד שרפרף, אין בכלל שני כיסאות. פסוק בתהילים, פסוק צועק כמו רבי עקיבא, כיסא שב לימיני עד אשית אויביך אדום לרגליך. מדהים לראות את זה. כן, אני לא יודע תשובה, מה תשובה היו משיבים לנו רבי יוסי הגלילי ורבי אלעזר בן עזריה על זה, ואני לא יודע למה הגמרא לא שואלת את זה. צריך לשאול את זה, נכון? אולי יש באיזה מדרש, אולי תמצאו משהו. כי זה מתבקש, מה זה? זה כל כך ברור. אז בית שני גם כן נבנה עדיין עם בית דוד. ואחרי חורבן בית שני, ירושלים הייתה עיר חשובה מאוד, אצל הביזנטים, מקום קודש עצום וחשוב. ואחר כך המוסלמים עם כיפת הסלע, כי כולם רצו להחזיק בירושלים, כי גם לנצרות וגם לאסלאם היה חשוב לאחוז בקודש, מקדושת, בקודש של האומה הישראלית, כדי להגיד שהם יורשות, שהם באות במקום. ומזה גם ממלכת ירושלים הצלבנית יותר מאוחר. המאבקים ביניהם הם ירושלים הצלבנית. אבל מרגע שירושלים הצלבנית, בעצם עוד קודם, עוד קודם, אלה שבנו את כיפת הסלע היו האומיים, בית אומיה, שהם היו אגב הכי טובים ליהודים גם. בית אומיה, הם גם השליטים של תור הזהב בספרד. ברגע שבא בית אבס וסילק את בית אומיה, ירושלים ירדה מגדולתה, לא עניין את בית אבס, העיראקים האלה. לא עניינה ירושלים בכלל. ירושלים הייתה חשובה לבית אומיה, ציר דמשק ירושלים, דמשק ירושלים, שתי הערים החשובות לאומיים, ירדו מגדולתן, והאבסים הפכו את הבירה המנהלית שלהם, שמו אותה ברמלה. הם הקימו את רמלה על החולות, הורידו את ירושלים מגולתה. הצלבנים החזירו אותה, ואחרי נפילתם, סלאח א-דין אל-איובי, ואחרי זה הממלוקים והעות'מאנים, ירושלים עיר לא חשובה. חזרה להיות עיר לא חשובה. זה מדהים לראות איך הגלים האלה עובדים בתולדות ירושלים. עד שבא מפעל הציוני. עוד לפני הציונות, עוד לפני הציונות המדינית, כבר מכוח הפעילות היהודית של משה מונטיפיורי ושל תקופתו, של עליית תלמידי הגר"א וכן הלאה וכן הלאה, מכוחות כל אלה כבר יהודי ירושלים היו רוב בירושלים בסוף מה שקוראים המאה ה-19. אבל כמובן שהמפעל הציוני החזיר את עטרת ירושלים למקומה, וגם את הפיכתה למאבק בינלאומי. וכאן האירוניה האחרונה בדרכנו הארוכה הזאת, והיא פרשת כ"ט בנובמבר. איך קרה שאומות העולם הצביעו בעד הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל אחרי אלפי שנים? שזה עוד דורות יעמדו מול הדבר הזה ויחקרו אותו ויחפרו בו וינסו להבין אותו. זה משהו. כן, איך קרה הדבר הזה? אתם לא יודעים. היו לשון המוזניים באום, היו המדינות הלטיניות, דרום אמריקה, שהן מדינות נצרות מובהקות, מדינות קתוליות. כן? הללו תמכו בהחלטת החלוקה בגלל ירושלים בינלאומית. זה מה שהביא אותם לתמוך בהחלטת החלוקה. זה מה ששכנע אותם. כאילו ריבונו של עולם ירד בכבודו ובעצמו לשים פיתוי בירושלים הבינלאומית, ירושלים של אחרית הימים, ירושלים שלא רק לא נתחלקה לשבטים, אלא היא גם לא, מה פתאום ישראל? מה פתאום ישראל תהיה תקום בתל אביב. 100,000 יהודים בירושלים יהיו אזרחיה של ירושלים הבינלאומית, שמי שישלוט בה יהיו הכמרים והקדים. נכון? ברור, מי היה שולט בירושלים בינלאומית? אגב, כוללת את בית לחם. כוללת את בית לחם, כדי לעשות את הנוצרים, היסוד הכי חזק שם. ואת זה מדינות לטיניות, קתוליות, אמרו, רימו את האצבע. זה שכנע אותם. אילו הם ידעו מה שהקדוש ברוך הוא מתכוון לעשות להם. הם הרי, מה זה, זה מדהים לחלוטין. הם תמכו בהחלטה שלא היה לה כל סיכוי, כי הערבים המשיכו את מלחמת הצלב והסהר. מה, ירושלים בינלאומית כזאת? זה המשך, זה הבריטים עם כל הכנסיות, עם האום, עם כל העולם הנוצרי. מה, אנחנו השתגענו לתת את זה? ומלחמת העצמאות התנהלה באופן מכריע בירושלים. ירושלים יפו, אלה הדברים המכריעים. מה קרה ביפו? יפו נכנעה ונפלה, תל אביב ניצחה, כ100,000 ערבים ברחו. יפו הייתה אמורה להיות מובלעת פלסטינית ערבית בתוך שטח המדינה היהודית עם נמל. התמוטט ונפל. ירושלים הבינלאומית, החלום האדיר הזה, נכבשה בחציה על ידי הלגיון הערבי בפיקוד בריטי. ואז דוד בן גוריון נאחז בהזדמנות ההיסטורית הזאת ונאחז בחצי ירושלים, וביטלו את החלוקה בירושלים, את העיר, את העיר הבינלאומית. נשאר לה שריד בדמות ארמון הנציב. הללו האומניקים מחכים ליום ש מישהו יחזיר להם את עטרת ירושלים הבינלאומית. אתם לא מבינים מה הם עושים שם, זה מה שהם עושים שם. הם מחכים. ופשוט זה נפל במלחמת העצמאות. הקורבן, מבחינה בינלאומית, הקורבן הגדול של מלחמת העצמאות, זה ירושלים הבינלאומית. היא נמחקה. וישראל וירדן העדיפו לחלק את ירושלים ביניהן ולהעיף מקשם לכל הרוחות את הנצרות ואת כל החלומות שלה ואת כל המדינות שתמכו בהן בזה, ולהשאיר את האום שם באיזה כמה מובלעות וזהו. וזה הרעיון של ירושלים המחולקת. ירושלים המחולקת, יש, כמו שיש לי ירושלים של ימי השופטים, שהיא עיר לא חשובה, תפקיד מכריע, כי היא גבול יהודה ובנימין, ככה יש לי ירושלים המחולקת, תפקיד חשוב מאוד בירושלים המשוחררת. זה, אי אפשר את זה בלי זה, זה צריך להבין. ו-19 השנים האלה הבשילו את ירושלים המשוחררת בתחת דגל ישראל, כשישראל עומדת מול כל העולם. כל פעם שאומרים לי, תשמע, העולם, 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 אני אומר, חברים, אתם תומכים בירושלים המאוחדת כבירת ישראל תחת שלטון ישראל? הרוב אומרים שכן. הרי השמאל נחלק בין ציונים ורדיקלים, כמו הימין, כמו כל דבר. כן? אז הלא רדיקלים אומרים שכן, אומרים. העולם יותר קשה לו לבלוע את ירושלים המאוחדת מאשר את חברון. מה שקורה בחברון זה משני, מה שקורה בכל מקום זה משני. ירושלים זה הדבר העיקרי, זה קשה להם כקריעת ים סוף. אם מי שתומך בירושלים מאוחדת תחת שלטון ישראל, עם מעמד מיוחד למקומות הקדושים, עם כל מיני ככה פינץ כאלה לזרוק להם, כל מיני עצמות, שיריים ודברים כאלה, אז הוא כבר אומר שזה, שלב הסכסוך נשאר במקומו, כי זה הסכסוך הדתי, זה המוקש הבינלאומי. והרב עמיטל ז"ל תמיד היה אומר שזה מה שאמר הנביא זכריה, ונתתי את ירושלים סף רע לכל העמים, כל עומסיה עשרות יישרטו. כדי להחזיר את ירושלים לעם ישראל. פלא עולם ממש. אנחנו באמצע, אנחנו עדיין, אנחנו לא, ההצגה עוד נמשכת, כן? אבל מה שקורה עד כה הוא פשוט עוצר נשימה. תולדות ירושלים באופן קבוע מראים לנו תקופות שפל כהכנה לאיזה עידן חדש. אז אני רק מקווה שמאות השנים של ירושלים היובית ממלוקית עותמנית הספיקו בשביל השפל, ו-19 השנה של חלוקתה הספיקו בשביל ירושלים המשוחררת. מקווה ומתפלל כמובן, אף כי אנחנו באמצע הצגה עדיין, כמובן. זהו. כן.
איפה אפשר למצוא את הנוסחה של האלוהי דוד ובנוי
ירושלים? תחפש תפילות ארץ ישראליות מן הגניזה. מן הגניזה. תחפש תפילת עמידה ארץ ישראלית, או כל מיני כותרות כאלה. כי נכתב על זה הרבה. תפילת עמידה ארץ ישראלית, נוסחאות מהגניזה, כאילו הביטוי הזה עצמו. קרוב לוודאי שתמצא. נדמה לי שיש מאמר בשם נוסחאות תפילה ארץ ישראליות מן הגניזה, יותר אפילו מאחד.